שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר נתיבות עולם מאת רבנו המהר"ל מפראג, ואנחנו בנתיב התשובה. הגיע ספר, תודה. מה יהיה איתך? ואנחנו בפרק א', כשבמהדורת ברקוביץ', זה בעמוד תף סמך ב'. כן, לא, בעצם, כבר לא, תף סמך ג'. טוב. בעמוד הימנית ובמדרש ילקוט שמעוני תהילים רמז תשב"ת. כלומר, ראינו עד עכשיו דברים קשים שאומרת החוכמה בספר משלי, באופן שהחוכמה אינה מותירה תקווה למי שחוטא נגדה. החוכמה במשלי היא התורה בחז"ל. לעומת זה, יש במדרש שמביא כאן המהר"ל לכאורה תקווה. בואו נראה. שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו, אמרה, חטאים תרדוף רעה. אין מה לעשות. שאלו לנבואה, תודה רבה, יעבדוך עמים. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו, אמרה, הנפש החוטאת, היא תמות. כלומר, גם החוכמה וגם הנבואה לא סימפתיות במיוחד ביחס לחוטא. זה הפסוק, כן. כלומר, המודגש זה בגלל שזה פסוק. זה ציטוט מפסוק. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אמרה יביא אשם ויתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו, אמר, יעשה תשובה, ויתכפר. הדה הוא דכתיב, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. לעומת מה שהחוכמה, הנבואה והתורה אומרות, הקדוש ברוך הוא נותן דרך לצאת מן האימה. למה הוא טוב? בשביל שהוא ישר. ולמה הוא ישר? בשביל שהוא טוב. עד כאן דברי המדרש. כן, אדוני?
כמו שאמרת, נפות את ההבדל הנוצרים היהודים, בפגישה שאצלהם צריך שתמיד
תהיה כפרה. כן, הסברתי שההבדל בין היהדות לנצרות בנושא הכפרה, זה שאצל היהודים התשובה היא תנאי לכפרה, בעוד שאצל הנוצרים הכפרה היא תנאי לתשובה. כן.
שאלו לתורה, חותם הראשון, אמר יביא
השם להתפתח. קודם כל, זה לא גמרא, זה הילקוט. כן. לכאורה. נו. לכאורה. אני מבין שאתה שואל שאלה. שאלת אותה פעמיים ובסבלנות הקשבתי. אתה מוכן שאני אתן תשובה, כן או לא? גם ההלכה האומרת יביא אשם ויתכפר היא תלויה בתשובה מקדימה, הרי שנאמר והתוודו את חטאתם אשר חטאו, והוידוי הוא חלק מהתשובה. לכן גם זה שצריך להביא אשם, וזה ודאי בא אחרי התשובה, רק שזה לא כתוב מפורש בתורה, בעוד שהרי הרעיון של התשובה כתוב בתורה, אבל במקום אחר. ושבת עד השם אלוהיך. במדרש הזה, בא לבאר, כי אם שהאמת הוא שמצד השכל אין ראוי שיהיה לחוטא תשובה, מכל מקום יש לאדם תשובה. אז זה באמת דבר שצריך לברר. לכאורה, לתשובה יש גם היגיון, אבל גם סתירה להיגיון. מה ההיגיון של התשובה? התשובה היא פעולה ברצון. האדם רצה רע, עכשיו הוא רוצה טוב. השינוי ברצון הוא עקירת הרצון כעקירת המעשה, אומר הרמח"ל. זה ההיגיון הפנימי, הרציונלי של התשובה. למה לכאורה זה לא הגיוני? בגלל שהמעשה אינו נמחק מן המציאות. אדם עשה מעשה רע, הפעולה הרעה שהוא עשה עדיין מורגשת במציאות. ניקח את הדוגמה הקיצונית, אדם הרג, אז זה שהוא עושה תשובה, זה לא מקים לתחייה, אתה נהרג. אז לכאורה יש פה דבר שסותר את עצמו. אז כך שלכאורה על פי השכל אין תשובה, ובכל זאת יש תשובה, כלומר יש פה שני צדדים שאותם אנחנו צריכים לברר. טוב, ואף כי נפלט היא בעינינו, וזה שאמר טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. ורצה לומר שהשם יתברך הוא מורה לחוטא הדרך הישר, שהשם יתברך הוא הישר, ומאחר שהוא הישר, הוא גם מורה דרך הישר, הדרך הישר לאדם. כלומר, זו נקודה ראשונה. הרי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצד אחד חפץ לברו, ומצד שני לא ייתן פתרון לבעיות המובנות בעצם מצב הבריאה. מהן הבעיות המובנות בעצם מצב הבריאה? החטא. לא ייתכן שהנברא לא יחטא. כן? הרי זה מה שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, שלפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא היה מחרית לפניו את העולם. מחרית בתת. כלומר שהיה מצייר את העולם, זה כוונה שזה כמין עולם אידאי, שהולך ומתגשם. תוך כדי שהוא היה מתגשם, היה נופל. היה מחרית והעולם נופל. מחרית והעולם נופל, עד שברא את התשובה ונתקיים העולם. כלומר, ההנחה היא שהמושג של בריאה הוא התרחקות מן האלוהות. זה המשמעות של בריאה. בריאה זה יצירת מציאות שהיא מחוץ לאלוהים. ברגע שהוא מחוץ אלוהים, יש התרחקות. ברגע שיש התרחקות, הנפילה מובנית. מה פירוש מחוץ אלוהים? שבנה שהעולם הוא מחוץ לאלוהים. כן. לא מבין, למה לא? מה הבעיה? אני אסביר לך משהו. לפי היהדות, זה דבר ששוכחים אותו לפעמים. לפי היהדות, העולם נברא. מה פירוש שהוא נברא? שהוא קיים, נכון? ולפני כן לא היה קיים, נכון? זאת אומרת שכדי להיות קיים, הוא צריך להיות זולת הבורא. אם תאמר שהעולם הוא באלוהות, אז אין עולם. העולם בטל לאלוהים. נכון. בדיוק. זה המשמעות של המושג בריאה, הפרדה. בסדר? זה נכון שהאמונה הפופולרית אצל היהודים היא להגיד שהכל אלוהות, הכל מלא באלוהות, רק ששוכחים שזה לא העמדה של חז"ל. הרי חז"ל אמרו משפט נפלא, שזוכרים רק את החלק הראשון שלו ולא את החלק השני. החלק הראשון של המשפט של חז"ל זה, הוא מקומו של עולם. יפה, אבל שוכחים את החלק השני, ואין העולם מקומו. זאת אומרת שהעולם הוא מחוץ לאלוהות, זה בדיוק מה שזה אומר. בסדר? כן, בבקשה, אדוני. נכון. נכון. נכון, יש כאלה שלא חטאו, אבל אין מי שאיננו עלול לחטא. כלומר, זה נכון שהרצון יכול להיות רצון לטוב, אבל זה דורש החלטה. כי אם אנחנו ניתן לנברא דרור מוחלט, הוא בהכרח יחטא. שהרי הדבר הראשון שעושה תינוק כשהוא מגיע לאוויר העולם, זה להתנהג כמו רשע. הוא בא בתביעות כל הזמן, הוא דורש. אז קוראים לזה יצר הקיום, אבל זה יצר הרע. בעצם, אני באתי לכאן, תנו לי. הוא לא בא לתת, הוא בא לקבל. הוא לא מתכוון לזה. הוא לא מתכוון לזה.
הוא לא מתכוון לזה. להציג.
ועוד איך שהוא מתכוון, הוא לא מתכוון להציג, הוא מתכוון לקבל. לא, כשהיית תינוק לא ביקשת לא שיתנו לך חלב, לא שיחליפו לך חיתולים, לא שינדנדו אותך כדי שתישן וקצת מוזיקה, לא, לא ביקשת את זה. לא. טוב, בסדר. אז אתה כנראה, לא מהעולם הזה, אתה כנראה מלאך. ועוד איך שהוא מתכוון, הוא רוצה. הוא רוצה. זה לא שכלי, אבל זה רצוני.
אז...
לא, רוצה זה לא שכלי, רוצה זה רצוני. זה המשמעות של המילה לרצות. אני אמרתי רגשי? אני אמרתי רצוני. רצוני, בדיוק, אמרת לפני כן שרצוני זה שכלי. אני אומר שהרצון הוא לא קשור לשכל. אפשר לרצות גם בלי שכל. מה שאין כן, ולכן גם לבעלי חיים יש רצון. לאן אתה חותר? מה אתה רוצה להגיד? לתינוק אין שום רצון. הוא לא רוצה נדנוד, הוא לא רוצה החלפת חיתולים, הוא לא רוצה חלב, הוא לא... אז הוא רוצה. אז הוא רוצה. נו, אז אל תגיד לי לא רוצה. סתם התעקשות. טוב. הלאה. מה? את העולם, כן. מצייר, כלומר, כן. נכון, נכון. זה אותו דבר. מידת הרחמים והתשובה זה בדיוק אותו הדבר. כן, מה זה מידת הרחמים? אומר הרמח"ל, ריכוך של מידת הדין כדי לאפשר את התשובה. המשמעות של הרחמים. כן. ריכוך, כן, ריכוך. כן, זאת אומרת שאם האדם, או נגיד, המילה רחמים היא המילה ערכית בשביל הזמן. מה זה זמן? אם הייתי נדרש מיד להצדיק את קיומי מול האלוהות, לא הייתי יכול. נותנים לי זמן, ואז אני יכול. כי אז בזמן הזה אני יכול לעשות תשובה, אני יכול לקנות זכויות וכדומה. עכשיו, הזמן זה מידת הרחמים. הרי מידת הרחמים מה היא? זה רבים של המילה רחם, נכון? מה זה הרחם? זה מקום שבו נותנים לי את הזמן, נותנים לי את הזמן כדי לקנות את היכולת להתמודד עם החוץ. אם הייתי נולד מיד, לא הייתי יכול להתקיים. ברור, זה הרחמים. כן. יפה. אז... אפשר גם להגיד, או אפשר להגיד שזה סתירה למה שאמרתי. זה בסדר. כלומר, מצד אחד אנחנו אומרים שהעולם הוא מחוץ לאלוהות, מצד שני אנחנו אומרים שהאלוהות היא הכל. אז אנחנו אומרים שני משפטים סותרים בו זמנית. אני לא מתנגד למשפט השני שאתה הבאת עכשיו. אני רק אומר ששוכחים את הממד הראשון שהזכרתי, וזה שהעולם הוא מחוץ לאלוהות. אז יש לנו עכשיו פרדוקס. מצד אחד יש עולם ואלוהים, ומצד שני יש רק אלוהים. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר? בשביל זה כתב רבי חיים מוולוז'ין את השער השלישי של נפש החיים. בסדר? טוב, הלאה. לא. ודאי שלא. מה? כן, נכון, זה קוראים לזה הטבע. שמעת על זה פעם?
אין דין ואין דיין.
יש דין ויש דיין. הוא נוכח, כשהוא רוצה. כלומר, אם אתה למדת את ספר בראשית, אז אתה רואה שהעולם שלנו הוא העולם של היום השביעי. כלומר, היום שבו הקדוש ברוך הוא שובט. אם הוא שובט, הכוונה שהוא לא מתערב, נכון? הוא לא מתערב. כי זה השבת שלו. כל העולם כולו זה השבת של הקדוש ברוך הוא. לפעמים הקדוש ברוך הוא מחלל את שבתו. זאת אומרת שכאשר הוא מחליט להתערב, להתגלות. פיקוח נפש. פיקוח נפש של התוכנית העולמית שלו, אז הקדוש ברוך הוא אין לו ברירה, הוא מתגלה. אבל זה לא המצב הנורמטיבי. המצב הנורמטיבי זה שהקדוש ברוך הוא מסתתר בעולמו. בסדר? טוב, איפה היינו? אני כאן בעמודה השמאלית. ועוד, כי מפני, כי הרעה מוכן לרשעים בסוף, והוא יתברך טוב, והטוב רוצה בטוב, ולא ברע שיהיה לרשע, ולפיכך מצד שתי בחינות, משהו יתברך טוב וישר, ראוי שהשם יתברך מורה לחטאים שהם הולכים בדרך מעוקם, מורה להם לדרך הישר, ולהציל אותם מן הרע שמוכן לרשעים. זאת אומרת, בגלל שהוא ישר אז הוא טוב, ובגלל שהוא טוב הוא ישר. זה שתי הבחינות שהמהר"ל כאן מציין כיסוד לתשובה. אנחנו מבינים שעל פי השכל התשובה היא בלתי אפשרית, על פי הרצון התשובה אפשרית. מובן? טוב.
למה היא מוגבלת?
למה היא לא מוגבלת? טוב, יש דברים שמעכבים, אבל גם הדברים שמעכבים, הם לא מעכבים באמת, הם רק מעכבים. זאת אומרת, מסביר הרב קוק באורות התשובה, שגם 24 דברים המעכבים את התשובה, אם אדם עושה תשובה, תשובתו מתקבלת. בסדר. עכשיו, יש הבדל בין התשובה לבין תיקון המעשה. זאת אומרת, למשל, אדם הראשון עשה תשובה. אז למה הוא לא חזר לגן עדן? כי העולם בכלל לא נפל עכשיו. אז זה, נפילת העולם, זה כבר לא תחת אחריותו. בסדר? העולם נפל. נפל העולם, הכוונה שהעולם נפל. זה אותו דבר. כלומר, נושא לפני הנשוא, נשוא לפני הנושא. הכוונה שהוא לא במדרגה שבה הוא היה מקודם.
שינפזה.
ומה שאמר, למה הוא טוב בשביל שהוא ישר, ולמה הוא ישר בשביל שהוא טוב, רצה לומר כי השם יתברך הוא טוב מפני שהוא מטיב אל הכל. ולא שהטוב הזה בלא טעם. שאם יהיה השם יתברך מטיב לבריות ולא היה טעם אל הטוב, אין זה ראוי שיקרא טוב. כמו שאמרו זל, כל האומר הקדוש הוא ותרן יוותרו לו חיה, ולא נקרא זה טוב. שאין מידת היושר נותן לוותר בחינם. ולכך אמר, למה הוא טוב? בשביל שהוא ישר. כלומר, שהיושר עם הטוב. כלומר, הטוב האמיתי הוא טוב שבו יש גם היגיון. ההיגיון הוא שאדם זכה. אני רוצה להסביר את זה במילים שלנו, כי השפה של המהר"ל קצת קשה פה. המטרה היא, בעצם זה בא לומר, שמערכת היחסים בין הבורא לנברא, היא מערכת שבה הנברא קונה לעצמו זכות. אין זכות הקיום. יש הרבה פעמים אנשים אומרים, למה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעבוד קשה? שייתן לי מראש את הטוב. כן, האמירה הזאת בעצם היא הרצון לא להיות. כי הרי מי זה שמקבל את הכל בלי חשבון? העובר. העובר הוא חלק מאמא שלו. כן, עובר ירח אמו הוא, אומרת הגמרא. זאת אומרת שלעובר אין קיום, אין קיום עצמאי. אז אם אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי הכל, אז הכוונה שאני לא רוצה להיות. אני רוצה להיות כלול באלוהות, ולא רוצה קיום עצמאי. וזה בדיוק ההפך של המושג של ההטבה. להטיב הכוונה להעניק את הקיום. וקיום אמיתי הוא קיום שהנברא קונה מעצמו. בדיוק כמו שקיומו של הבורא, הקדוש ברוך הוא קיים מכוח עצמו, ולא מכוח מה שנותנים לו. וכן, מה שאמר, למה הוא ישר בשביל שהוא טוב, רצה לומר ששם ברך ישר. ולא שהיושר שמעמיד השם ברך מידתו על תכלית הדין ולחלות את הבריות, שאין ראוי שיקר איזה יושר, כי איך אפשר שיהיה העולם קיים, כאשר יהיה השם ברך נוהג במידת הדין לגמרי. אבל, למה השם ברך ישר? מפני שהוא טוב, שאם היושר הוא הטוב, וזהו היושר הגמור, כאשר עם היושר הטוב. יש במדרש רבה, בראשית, על פרשת וירא. כשכאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שהוא הולך להשמיד את סדום, אברהם מגיב, טוב, זה כתוב בתורה, ויגש אברהם ויאמר. אבל חז"ל מכניסים עוד מילים לפה של אברהם. אומרים שהוא אמר כך, אם דין אתה רוצה, אין עולם. ואם עולם אתה רוצה, אין דין. כלומר, מה אמר אברהם? הוא אומר, אם אתה רוצה את הדין המוחלט, אז לא, לא, אין מקום למציאות, והרי אתה בראת את העולם. אז אם בראת את העולם, זה סימן שהחלטת שלא לנהוג בדין. לכן לאברהם אבינו הייתה התנגדות מוחלטת לשימוש במידת הדין, עד שבסוף הוא ישלים עם זה. בסדר? טוב. ואמר, עכשיו עד כאן זה לגבי הסיום של המדרש. עכשיו הוא, המהר"ל חוזר, מה?
זה המסקנה של הכל שיש תשובה. מושג התשובה
חייב להיות תשובה. כן. נכון. לא, אני מדבר על אברהם, יש הבדל בין אברהם. אברהם לא הסכים בכלל למידת הדין. כן, יכול שהוא בשלב הזה לא האמין בתשובה. אבל מה שהתורה אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה. ולכן גם הוא שולח את השליחים שלו לסדום, כדי שיחזירו בתשובה. נכון, זאת אומרת, זה דין מרוכח. כן. למה אברהם מסכים עם מידת הדין? בגלל שאם לא יהיה דין, אז גם כן העולם יחרב. כי אם אנשי סדום לא יאנשו, אז הם ימשיכו להחריב את העולם. אז צריך להילחם בסדום. אז זה בדיוק מה זה המסקנה. המסקנה. כן, ודאי. כי לא השחית בעבור העשרה. וגם אחרי שלא היו עשרה בסדום, בכל זאת נשאר משהו מסדום. לא תושתי בנותיו. בסדר? ואמר, שאלו לחוכמה חותם העונשו וישיבה חטאים תרדוף רע. תרדף, אתה צודק. וישיבה חטאים תרדף רע. וזה, כי החטא הוא חיסרון בעולם. ואין ראוי שנמצא חיסרון בעולם, ולכן תרדף אותם הרעה להעבידו מן העולם. ומכל מקום, אין החוכמה אומרת הנפש החוטאת תמות, כמו שאמרה הנבואה, כי נמצא בעולם הרע גם כן. אבל הנבואה שהיא מן השם מתברך ואין דבר רע יורד מלמעלה, לכן הנבואה אומרת הנפש החוטאת תמות, שלא ימצא החוטא שהוא רע, כמו שלא ימצא רע למעלה. כלומר, אם אנחנו מדברים מצד העולם, אז יש קצת רע בעולם. זה דבר שהחוכמה מכירה בו. לכן רק חטאים תרדף רע. לעומת זה הנבואה באה מלמעלה. למעלה אין רע. לכן איפה שאין רע אין השלמה כלל עם הרע. לכן הנפש החוטאת תמות. זה דעת הנבואה. ואמר שאלו לתורה חותם העונשו והתורה. שהיא תיקון האדם. שהרי כל התורה היא תיקון האדם. וגם בזה התורה היא תיקון האדם. ולכך התורה אומרת יביא השם והתכפר שזה תיקון של חוטא. זאת אומרת, התורה היא לא החוכמה, היא החוכמה המעשית. חוכמה מעשית עניינה לתקן את העולם. יש ביטוי בראשית רבה, לא יודע מה יש לי עם בראשית רבה היום, זה שנובלות חוכמה של מעלה תורה. נובלות חוכמה של מעלה, תורה. אני רוצה להסביר את המשפט הזה. מה? כן, מה זה נובלות? נובלות זה נגזרת, זה מה שנופל. כלומר, מה מגיע אלינו מן החוכמה של מעלה? תורה. זאת אומרת, תורה זה החוכמה כשהיא מגיעה לעולם שלנו. למה היא מגיעה לעולם שלנו? כדי לתקן את העולם. תראה, לעומת החוכמה האבסולוטית, החוכמה האבסולוטית לא משלימה עם הרע, בשום אופן. התורה אומרת, בסדר, אנחנו מכירים שיש קלקולים, אז יש לנו דרך לתקן.
החוכמה אבסולוטית לא מכירה ברע, או הנבואה לא מכירה ברע?
שניהם, גם החוכמה וגם הנבואה הם מאוד קשים ביחס לרע. הנבואה עוד יותר קשה, אבל בסופו של דבר אין השלמה. כן, זה כמו שלמשל אדם נופל מהקומה קומה 30 של איזה גורד שחקים. מה מושך אותו למטה? כוח הגרביטציה. הוא, תוך כדי שהוא נופל, יש לו קצת זמן, הוא אומר לכוח הגרביטציה, אני מצטער על מה שעשיתי, אני מבטיח לו לעשות את זה עוד פעם. אומר כוח הגרביטציה, נכון, אתה לא תעשה את זה עוד פעם. כלומר, אפשר לומר, החוכמה רואה את האמת כדבר אבסולוטי, מוחלט, כמו חוקי הטבע. מה?
אז
אהה. טוב, ו אז זאת אומרת שה שאפשר להסתכל על חוקי האלוהים בתור חוקי טבע מוחלטים. ואז אין תקווה. בעוד שאם אתה מבין שהתורה היא גילוי הרצון, כלומר שקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם בתור אישיות, אז אפשר לקיים איתו דיאלוג ולומר, אני ממש מצטער, לא אעשה את זה שוב, היא אומר, בסדר, אבל תרבה לה, כל תעשה עוד פעם. בסדר? טוב. זה לכן, התורה אומרת, יביא השם ויתכפר, שזה תיקון של החוטא. אבל, השם יתברך, שהוא שורש גם של התורה, גם של החוכמה, גם של הנבואה, אומר שיעשה תשובה, כי החוטא אשר יש לו לב נשבר ונתקה על חטאו, הוא יתברך מקבלו בשביל זה. וזהו מדעת השם יתברך. אז כך שאנחנו מבינים שמה שפועל את התשובה זה שברון הלב של החוטא. אז כאן אנחנו צריכים לנתח מהו שברון הלב ולמה הוא מחזיר בתשובה. כן? מה אתה אומר?
איך ראינו
שתחור
התשובה לפתור אותו עם ההלכה מה שצריך להיה שם? התורה לא צריך להיה שם. איפה הוא שתשובה לפתור את האדם מהשם?
אם התורה אמרה שצריך להביא אשם, אז זה אומר שזה התנאי המוחלט כדי שתשובתו תתקבל. מה שאין כן לפי הקדוש ברוך הוא, שהתשובה מקרבת את האדם, ואז האשם שהוא צריך להביא הוא רק חוב שהוא צריך לשלם. יש הסדר תשלומים מה שנקרא. אבל הוא כבר רצוי לפני השם. זה מה שהרמב"ם אומר, כמה גדול כוחה של תשובה, שלפני כן היה סנוי לפני השם, ועכשיו אהוב. נכון, אז זה שני דברים שונים. הכפרה תמיד צריך לעשות. השאלה היא בתור מה זה. לפי התורה, הכפרה היא הכרחית. לפי הקדוש ברוך הוא, הכפרה היא חוב. משהו אחר. כן. נו. לא ת... כן, אבל לא ת... זה חוב. צריך לשלם, נכון. זה כמו, כן, זה כמו שאדם לקח הלוואה, הוא צריך לשלם אותה. תגיד שבגלל שהוא, כל זמן שהוא לא שילם הוא רשע? לא. זה תשלום, כן, זה כמו תשלום. תלוי מה הוא עשה. תלוי מה הוא עשה. תלוי, בסדר, אז יש כמה דברים. אדם ששאל אשם גזלות, אז הוא צריך לעשות כמה דברים. צריך גם לרצות את הנגזל, וגם להביא אשם. אם הוא לא משלם. לא, אם הוא מחליט לא לשלם. אם יש לו החלטה. בסדר, אבל זה ביה ש... לא. אם אדם אומר, אם היה לי הייתי משלם, אז הוא לא רשע. הבנת? בסדר, הבנת. מה אני אעשה? אני לא מבין ככה. טוב. ובמדרש. אז כאן אנחנו מדברים עכשיו מה זה הלב הנשבר, מה זה החרטה הזאת. במדרש, זבחי אלוהים רוח נשברה, פסוק בתהילים. אמר, וזה המשך של הפסוק, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. אמר רבי יהושע בן לוי, כמה גדולים נמוכי הרוח. שימו לב למשחק פה, משחק המילים, גדול הנמוך. כן. שבזמן שבית המקדש אדם מביא עולה, שכר עולה בידו, מנחה, שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות, שנאמר זבחי אלוהים רוח נשברה. הרבה יותר חזק מאשר קורבן ספציפי. ואין תפילתו נמאסת, שנאמר לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. זבדי בן לוי, ורבי יוסף בן פטרס, ורבנן. כלומר, שלוש דעות. חד אמר, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תקבלני בתשובה, יודע אני ששלמה בני בונה בית המקדש. הוא מקריב כל קורבנות שבתורה מן הדין. קרי, זבחי אלוהים, רוח נשברה, היטיבה ברצונך את ציון, אז תחפות זבחי צדק. וחורנה אמר, מניין לא עושה תשובה שמעלין עליו, כאילו עלה לירושלים ובנה בית המקדש ומזבח. והקריב כל הקורבן שבתורה, שנאמר, זבחי אלוהים, רוח נשברה. אמר רבי אבא, בר יודן, כל שפסל בבהמה, הכשיר באדם עד כאן. כן, הרי אם יש לב נשבר לבהמה, היא פסולה לקורבן. אם אדם יש לו לב נשבר, דווקא רצוי. ופירוש זה. אתה מוצא, אתה פותח את הבהמה, רואה שהלב לא שלם, קרוע או לא יודע מה. אז זה בהמה פסולה.
כן, אבל זה פרפרזה, אדם, הלב הנשבר של האדם...
ברור, ברור, זה מטאפורה. זה אלגוריה. זה משל. בסדר. כי לא יודעים מי אמר מה. אחד אמר ואחד אמר. לא יודעים מי אמר מה. אחד אמר, אחד אמר. ופירוש... מה?
מה רבי אבא בר יהודן אומר
פה בעצם? רבי אבא בר יהודן? הוא אומר שהלב הנשבר זה יותר טוב מהקרבת קורבן. שהרי דווקא מה שפסול בקורבן כאשר באדם. אפילו רצוי. מה מסובך לך? הבנתי. וואו. דברים איתך, בסדר? טוב, אוקיי. ופירוש זה, כי מי שיש לו לב נשבר ונדכה, דבר זה נחשב כאילו מקריב עצמו אל השם יתברך, שהרי זובח רוחו ונשמתו. יש ביטוי כזה בתחילת ספר ויקרא. אדם כי יקריב, מה המשך? מכם, קורבן לשם. כלומר, אדם רוצה להקריב את עצמו. להקריב מכם, קורבן לשם. ומה ההלכה אומרת? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מעוניין, אני מעוניין שיהיה רצון להקריב את עצמו, והביטוי המעשי זה מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. איפה מצאנו את זה גם? בספר בראשית, לא? עקדת יצחק. יצחק רוצה להיות קרב, אומר הקדוש ברוך הוא, תביא איל במקום. בסדר? זאת אומרת, אבל הכוונה הבסיסית של הקורבן זה שאדם היה רוצה להקריב את עצמו, ואז הבהמה היא רק תחליף.
אני
רוצה
להגיד גם על הצום, אדם צם,
כן? נכון, נכון, נכון. באדם צם, אז הוא, הרי מה מקריבים מן הבהמה? חלבה ודמה. אז אותו דבר, אדם מקריב את חלבו ודמו. ולכך אמר דוד, אם אתה מקבלני בתשובה, מובטח אני שיעמוד שלמה ויבנה בית המקדש, הוא מקריב כל הקורבנות. כלומר, יש יחס בין הדברים. מפני שיצא שלמה מן דוד שהיה מקריב עצמו בתשובה אל השם יתברך, ולכך אם אתה מקבלני בתשובה, אשר התשובה הוא שמקריב עצמו אל השם יתברך, יצא ממני בן שהוא יבנה בית המקדש להקריב כל הקורבנות. כלומר, זה לא איזה מין בונוס חיצוני, זה מאותו מין. אם האדם מקריב את עצמו, אז יוצא ממנו מי שמקריב כל הקורבנות. הולך ביחד. ואחר, סבר כי האדם עצמו נחשב כמו מקדש, שהאדם הוא כמו בית נחשב. ואם האדם הוא קדוש, נחשב האדם בית המקדש קדוש. ואם חטא, תימא בית המקדש הזה. ולפיכך החוטא שתימא בית המקדש שהוא האדם, וחוזר בתשובה, כאילו בנה בית המקדש מחדש והקריב קורבן. יש שיר כזה שכתב אחד מגדולי הונגריה, בלבבי משכן אבנה. כן? כלומר, אני בונה בתוכי מקדש. יש גם גמרא מסרת סנהדרין, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כל מי שאין בו דעה, כאילו נחרב בית המקדש בימיו. כן, זאת אומרת, איזה מקדש זה? זה הוא, הוא המקדש. כמו שנאמר, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. כלומר, על ידי שהם עושים מקדש, אז אני שוכן בתוכם, גם הם מקדש. ולא זה, גם כן אמרו, אגב, איפה זה הדרשה הזאת? ועשו לי מקדש, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. איפה זה המדרש הזה? אין מדרש כזה. אבל כולם מצטטים את זה. טוב. מה? לא. רשי לא מביא את זה. תמצא לי את רשי. מה?
המקדש של דור שלא בנו במקדש הזה, נכון בדור.
אני מבין,
למשל, לדעת ש...
כן, כן, בדיוק. בדיוק. זה המהר"ל מסביר את זה בנסח ישראל פרק ד'. כן, אנחנו עומדים למערה לנתיבות עולם, אבל תראה, כן, בנצח ישראל ד' מה אתה אומר?
לא עשו תשובה,
כן, יפה. ובלא זה גם כן אמרו, גדולים נמוכי הרוח לפני השם יתברך, כמו שמבואר בנתיב הענווה, שנחשב כאילו הקריב קורבן, רק שאין נחשב כאילו בנה בית המקדש. רק החוטא שטימא וביטל בית המקדש, נחשב תשובתו כאילו חוזר ובנה אותו, והקריב קורבן בתוכו, הוא נמיכות הרוח שיש לכל בעל תשובה. טוב, אז צריך קצת להבהיר את הדברים האלה. מה זאת אומרת נמיכות הרוח? האם יש אידיאל ביהדות של נמיכות הרוח? של דיכאון? לא, אין שום אידיאל כזה. יש דבר כזה שאתה מדוכא, השאלה אם זה טוב. האם היהדות היא בעד? אז בדיוק, בדיוק זה מה ששאלתי. שאלתי האם היהדות בעד דיכאון. מה ההבדל בין נמיכות רוח לדיכאון? יש גם פסוק, תשב אנוש עד דקה, ואת אומר שהוא בני אדם. מה? שפל רוח. האם זה טוב להיות שפל רוח? מה? ענב או שפל רוח? הרמב״ם אומר בשמונה פרקים שהענבה אמצעית בין שפלות הרוח לגאווה. אלא, זה טוב זמנית. לא, רוח נמוכה. כן, משהו אחר. כן, על שפל רוח זה לכאורה, זה מידה, אבל כתוב, רבי לויטסי שיבנה אומר, מאוד מאוד, הווה שפל רוח, נכון? אז הרמב״ם מרחיב בזה, שזה דבר שנדרש באופן זמני. כלומר, יש מצב שבו האדם צריך לעבור השפלה, כחלק מתיקון הנפש שלו. האדם שיש לו גאווה יתרה, אז הוא מזמין לעצמו השפלה. האם זאת דרך קבועה? האם זה טוב? לא. נכון? זה, יש פסוק בספר מגילת איכה. טוב לגבר כי יישא עול, מה המשך? בנעוריו. אבל באופן קבוע, לא. מה המשך של הפסוק? ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. כלומר, מה אומר לנו ירמיהו? שמי שיקה אותך על הלחי האחת, תושיט לו את הלחי השנייה. זה לא ישו אמר את זה, זה ירמיהו אומר את זה. כן? זאת אומרת, אבל מה ההבדל בין ישו לירמיהו? ישו אומר, ככה צריך לעשות, תמיד. ירמיהו אומר, לא, אתה צריך פעם אחת לעבור את זה. זה מה שזה אומר, משהו אחר. זה חלק מהחינוך. אז מה זה פה הסיפור הזה של נמיכות הרוח? נמיכות הרוח, שמדובר עליה, לב נשבר. מה, צריך כל הזמן להסתובב עם לב נשבר? ודאי שלא. כן? אלא הכוונה, בשעה של התשובה, כן. יש זמן שאדם יש לו גאווה יתרה, אז נותנים לו איזה פליק. כן? תהיה גבר, תשפיל את עצמך. כן, ברור. אז יש בושה, יש כל מיני דברים כאלה. אבל ההנהגות האלה מנהגות בשעת התשובה, בשעת הוידוי. בשעת הוידוי האדם עובר את כל השבירה הזאת, כל הדמעה וכל הבקשת הסליחה. אבל כהנהגה קבועה של החיים, אדרבה, צריך עוז וגבורה. אדם שאין לו גבורה ואין לו עוז, זה אדם חולה. בסדר? טוב. ואמר רבי אבא, כל שפסול בבהמה, כאשר באדם. פירוש, כי הבהמה, פסול שלה, כאשר יש מום בגופה. מפני שהמום הוא תחילת עיבוד הגוף. והגוף, כאשר נאבד, הוא חוזר לעפר, ואינו קרב אל השם יתברך. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תביא לו קורבן חי, לא קורבן מת. אם יש כבר מום בגוף, זה סימן שהבהמה הזאת לא תחיה. אז זה התחלה של המוות. אבל באדם, כאשר רוחו נשברה מפני חטאו, הרוח, כאשר נסתלק לגמרי, הוא למעלה. כן, זה לא ש... כלומר, בבהמה הרוח לא נשארת, לא עולה למעלה. הרוח בעצם לא קיימת יותר. החתול הנדרס, הוא רק עושה שלולית. כן? אבל אצל האדם, והרוח תשוב אל האלוהים, אשר נתנה. ולכך עולה כאשר נשבר גם כן. ודבר זה הוא הקרבה לשמיים. ולכך זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונתקה. אלוהים לא תבזה. זאת אומרת ש... באדם יש חלק שזקוק לשחרור. החטא מעכב את השחרור של החלק הרוחני של האדם, לכן כשהוא נשבר בליבו, החלק הרוחני הזה עולה. ומה שאמר, כי כלי תשמישו של השם יתברך כלים שבורים, מפני כי אל השם יתברך היא הענבה. אגב, אני לא רואה מאיפה הוא לקח את זה. הוא מביא כאן ממדרש כנראה, אבל הוא לא ציטט אותו מקודם. כלי תשמישו של השם יתברך, כלים שבורים. מעניין, זה לא כתוב לפחות אצל. מפני כי אל השם יתברך היא הענבה, שהמידה הזאת היא מידת הפשיטות. ולכך כליו של השם יתברך שבורים, כי השבור הוא הפשיטות כאשר אין לו שם כלי כלל. ובשביל כך משתמש השם יתברך בכלים שבורים, ולכך השם יתברך אומר, יעשה תשובה ויתכפר. כן, אבל זה כאילו, נראה שהמהר"ל פה מצטט משפט. ואני מניח שהמהר"ל שכח לצטט את המשפט. כן, בסדר, לא נורא. זה אפשר לשכוח משהו. והנה, מה שאמרה החוכמה והנבואה, משל למלך בשר ודם שנתן לאחד כלי לשמור והכלי נשבר, והוא מצטער על זה, מימת המלך ולא ידע מה יעשה. לכך הוא שואל חכם אחר, חכם אחד, מה יעשה? והוא משיב כי דבר זה אינו כבודו של מלך, ואין להשיב לו הכלי כך. ואדם זה לא ידע מה יעשה. ויאמר, ויאמר כי באולי זה לא ידע הנהגת מלך זה. אלך ואשאל, אחד מקרובי המלכות שמכירים את המלך. וכאשר הוא שואל אותו, משיב לו, כי אני מכיר את המלך, גדולתו ורומנותו, אין ראוי להביא כלי זה לפניו. ולכך אמר, כי יש לאבדו לגמרי. והנה לא ידע מה יעשה, ולכך אומר אלך אל האומן, שתיקן את הכלי, אולי ימצא לו תקנה, ובא אל האומן, אמר שיש תקנה לזה הכלי, אבל התקנה קשה, גם לא כל הקלקולים שבו, רק לאחד או לשניים. והנה זה אומר על כל פנים, לא אוכל להיות נקי מזה, אלך אל המלך עצמו, יעשה בי רצונו, מה שיעשה. והנה המלך אמר, הכלי הזה שבור, אני משתמש בו. והראשונים שלא אמרו לך כך, מפני כבודי עשו, ולא מצד הנהגתי, אבל אני משתמש בו כך. בעצם זה סיכום פה של ההתנהגות של החוכמה, הנבואה, התורה והקדוש ברוך הוא, שהחוכמה והנבואה והתורה דיברו מצד הכבוד הראוי לשם, שלא ראוי להביא לפניו, מצד הכבוד להביא לו דבר שבור, אבל מצד הרצון הקדוש ברוך הוא חפץ בשבור, ולכן הוא אומר, תבוא אליי ואני אקבל אותך בתשובה. ולכך אמר, כי מתחילה שאלו לחוכמה, חוטא מעונשו מצד החוכמה, והיא אומרת, החוכמה מחייב אל החוטא הרע, כאשר חטא אל המלך, ואחר כך שאלו אל הנבואה, כי הנביא יודע ומכיר גדולת המלך, וכמה גדול מעלתו, ולכך אמרה, כי מצד הזה אין ראוי לחוטא, רק המיטה, מפי גודל חטאו שחטא למלך הזה, ואחר כך שאלו לתורה, כי בתורה ברא השם ברך את עולמו, וכיוון שבה ברא הכל, יש גם כן בתורה, אחר שחטא ונתקלקל בריאתו, יש בתורה גם כן תיקון לאדם, ואחר כך שאלו את השם ברך בעצמו, והוא אומר, בכלי שבור אני משתמש, כמו שאמרנו שכל כליו הם שבורים. אבל יש בזה חוכמה מאוד. טוב, אז כאן זה בינתיים על דרך ההבנה הראשונה. הבנה יותר מעמיקה, זה המהר"ל ימשיך בפעם הבאה. שלום. פעם 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 פעם. יום שני.